טוב, אז אנחנו מתחילים היום בשעה טובה ומוצלחת סדרה של שיעורים במסגרת לימודים מוסר הקודש. והיום אנחנו פותחים במידה החשובה ביותר, אולי לפחות לפי מהר"ל, זה מידת הענווה. כמו שכתוב, מה שעשתה חוכמה כתר לראשה, עשתה ענווה סוליה. כן. סוליה לרגלה. זאת אומרת, זה דרגה הרבה יותר גבוהה מכל המדרגות האחרות, מידת הענווה, וממנה אנחנו מתחיל. אני רוצה להקריא לכם פסקה ולשאול אתכם על ענווה של מי שכותב את הפסקה הזאת. אומר ככה, מעודי אני שונא את הגאווה, עוד מילדותי וקטנותי תאבתי בליבי את איש אשר ראיתי בו סימני גאווה כפי דמיוני. ברוך השם שאין בליבי שמץ גאווה, אם כי לפעמים הרבה אני רואה טוב כישרונותיי ומעלות המעוטות בי, אבל ברוך השם איני פועל להתגאות על ידי זה. עוד פעם, כן? ברוך השם שאין בליבי שמץ גאווה, אם כי לפעמים הרבה וכו'. כן? מה אתם חושבים? מי שאומר את הדבר הזה, ברוך השם שאין בי שום גאווה, הוא גאוותן? טוב, אז כן, בבקשה.
משה
רבנו כתב את הדבר, והוא כתב באיש משה, אנחנו כל אדם. נכון, באמת. אז אולי גם הוא גאוותן? וגם רב יוסף אומר על עצמו, מכירים את הגמרא הזאת? יש, סליחה? כן. כן, אז זה באמת השאלה. אדם שאומר על עצמו, אני ענב, או אני, אין לי גאווה. האם אין לו גאווה? ובכל אופן, אנחנו רואים, יש גמרא במסכת סוכה. אולי ניתן לכם דפים, אולי נראה את זה בפנים. נראה את זה בתעוזה וזה שם. מה שעשתה חוכמה עטרת לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. זה בגמרא, ומהר"ל מביא את זה בנתיב הענווה. טוב, תסתכלו מקור מספר 1ב. מי שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. הוא היה שקדן כזה גדול, שמרגע שהוא מת, אז כבר אחריו לא היה יכול להיות אף אחד כזה שקדן כמו בן עזאי. מי שמת בן זומא, בטלו הדרשנים. אין, אף אחד לא יכול לדרוש ככה חזק כמו בן זומא. מי שמת רבן שמעון בן גמליאל, עלה גובי ורבו צרות. מי שמת רבי, הוכפלו צרות. מי שמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. אמר לי רב יוסף, כל מה שאנחנו עכשיו קוראים זה מקריאים לבן אדם ש... שהוא כותב כל מה שנאמר, כן, או שהוא לא כותב, אלא מנסה לזכור, כדי להעביר את זה לדורות הבאים, כמו לטייפ כזה. MP3, תנא קוראים לו, כן? פה זה שמו, זה התפקיד שלו, תנא. אמר לרב יוסף לתנא, לא תתני ענבה, דאי כהנא. אל תגיד משפט הזה לדורות הבאים, מי שמת רבי, בטלה ענבה. לא, אל תגיד את זה, למה? כי עובדה שאני עדיין קיים, אז הענבה עוד לא בטלה. אמר לי רב נחמן לתנא, לא תתני עירת חטא, דאי כהנא. גם אל תגיד שבטלה עירת חטא. למה? כי הנה אני חי עדיין, אז עדיין יש עירת חטא. תגיד לי, זה נקרא ענבה? זה לכאורה הפוך, ההפך גמור ממה שאנחנו חושבים ומכירים. ובכלל, מה זה ענבה? גדולי ישראל, מה שאנחנו מכירים אותם, הם מתנהגים בענבה, הולכים עם, אני יודע, ראיתם פעם ראשון לציון, איך הוא הולך עם הגלימה ארוכה כזאת, עם הזהב פה הרבה, וכובע מיוחד, וכולם ניגשים עליו, ורוקדים לפניו, ומנשקים לו ידיים, והוא נותן שינשקו לו ידיים. זה ענבה? כן, בבקשה. אז אני יודע, אני פרופסור גדול, מי אתה, אתה אחת שאתה זוז מפה מהדרך, אני פשוט מכיר את הערך שלי, זה הכל, אני לא מתגאה בכלל, עוף מפה. אני לא מבטל אותך, אני רק יודע מי אני, סליחה. ובכלל, נכון שאנחנו צריכים גם לקום לפני תלמידי חכמים. מי אמר לנו לקום לפני תלמידי חכמים? בסדר, אבל מי אמר לנו? מי לימד אותנו לקום לפני תלמידי חכמים? מי? תלמידי חכמים עצמם. ענווה גדולה. זה נקרא ענווה? אתם יודעים, היה ברוסיה, היה תלמיד חכם עצום, אחד מהמנהיגים הגדולים של חסידות, רב ישראל מרוז'ין. הוא היה כזה, אני רק אתאר לכם, אם פעם, אתם פעם ראיתם איך מתנהג אדמור של חסידות גדולה? איך הוא עושה טיש כזה, ראיתם פעם? אז דו לכם שזה כלום כלום לעומת מה שעשה היה עושה רוז'ינר. לא ראית? אני אגיד לך, הוא יושב לבד בשולחן ארוך כזה בערך 20 מטר. לא, אני לא מגזים. כזה שולחן ארוך. לבד יושב, מאחוריו עומדת קבוצה של משרתים שלו, של בערך מינימום 10. יש הרבה יותר, הרבה פעמים יותר. אבל לפחות 10 אנשים עומדים אחריו, חסידים, והם שמוזגים לו ומשרתים והכל הכל, וככה משמשים אותו. ולפניו עומדת קבוצה של מאות, לפעמים אלפי אנשים, על כאלה דברים גדולים, ולפניו שולחן גדול, הוא אוכל אוכל וזורק אותו, ואנשים אחרים קופצים, תופסים את האוכל הזה כדי לאכול ממה שהוא עצמו טעם, מה שהוא נגע בידיים שלו. והוא יושב עם הבגדים עשויים זהב, ממש משי עם זהב, עם כל מיני, לא כמו ראשון לציון שם כזה, אלא כולו, כל הבגד, הבד עצמו הוא כולו זהב, והוא יושב ואוכל מכלים מכסף וכל. כל זה, אתם צריכים לראות את זה, זה עושה רושם, זה ממש מאפנט המעמד הזה. וכל זה כלום לעומת מה שרוז'ינר היה עושה. רוז'ינר זה הרב ישראל מרוז'ין. היו לו משרתים שכולם הלכו עם הכפפות לבנות, והיו מתלבשים בבגדים מיוחדים כאלה, לא סתם, אלה של הרבי היום, הם הולכים סתם, הם בגדים רגילים, רק הם... אבל, אבל הם הולכים בגדים מיוחדים למשרתים, עם הכפפות לבנות. היה לו, הייתה לו קרקרה, מרכבה כזאת שלו, שהייתה רתומה בשש סוסים, שלוש זוגות סוסים. קרקרה עוד אחת, שנייה כזאת ברוסיה, הייתה אצל צאר, אצל קיסר רוסי. היו שתי קרקרות כאלה. סוסים לבנים עם פומפונים כאלה, שש. וככה הוא רוכב במרכבה הזאת. היו לו נעליים מזהב. ממש, זהב, זהב, אמיתי, טהור. היה ככה, היו, בתוך אור היו כאלה כל מיני מזהב. זה היה רוז'נר. עד כדי כך שיום אחד שלטונות רוסיה תפסו אותו, והקיסר נתן פקודה לעצור אותו, הכניס אותו לכלא, והוא שאל על מה? אמרו, על זה שיש, שאתה מתנהג בהנהגה של, של, של מלך. אתה נוהג הנהגות מלכות, ויש רק מלך אחת ברוסיה, אין שתי מלכים. והוא בקושי, בקושי, בקושי יצא משם, ישב בכלא והכל, ויצא שם בנס. אז מה אתם חושבים? זה נקרא ענווה? למה? איזה מין ענווה זאת? שישרתו אותך אנשים עם הכפפות לבנות, זה ענווה? אז מה, בסדר, אז אם זו ענווה, מה זה לא? נו, בסדר, אז גם אני רוצה להיות דוגמה מכהן גדול. גם אני רוצה לדמות למלך ישראל. מה הבעיה? כן, בבקשה.
משה, למשל, הוא חיבס אחרי זה את הבגדים בעצמו לאיזשהו...
כן? איפה ראית את זה? איפה ראית את זה?
אני כמעט בטוח.
אה, גדול.
אני ראיתי את זה, אבל אני לא זוכר.
אני לא זוכר. אם תמצא, תראה לי, זה מעניין. כן, בבקשה.
דווקא אצל הרב ישראל מרושין, שתמיד... הרבה דורש לעני, לביטול העני, להגיע לעין, אז דווקא מתוך זה הוא יכול לקבל זהב האלה, כאילו להלל את עצמו, אבל זה בא ממקום של לא אני, אלא הוא מכיר מי הוא. זה שיתוף של ה...
גם אני מכיר מי אני. מה זאת אומרת שמכיר מי הוא? גם אני מכיר.
בגלל זה הולך לסכל עליו.
כן.
זה כמו הדוגמה שנתת, זה הפרופסור פה. הנה אני הפרופסור, אתה סתם סטודנט. אבל מה הענווה של הפרופסור? שהוא יודע לרדת למדרגה של הסטודנט. זה הענווה. כמו החכמים, בסדר, הם חכמים, הם גדולים, שולטים וזה, אבל הם יודעים לרדת על ה...
זה לרדת. בסדר, גם לפעמים אני יורד. ענווה
זה בהתנהגות, לא בכיף שיש.
בהתנהגות, אני גם לפעמים... כן, בבקשה.
ענווה, אני מבין שענווה זה כמו צינור. ככל שאתה יותר עשיר, הצינור גם יותר גדול. ככל שאתה יותר חכם, אז הצינור עוד יותר גדול. כשאתה יותר חכם, זה עוד יותר גדול. אז להפך, ככל שאתה מגדיל את היחסים, כביכול, את היכולות שלך, אתה לא מנחש אותם, זה לא שלך. אתה יודע שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל ככל שיש לך יותר כאלה,
אתה יותר יכול להופיע, אתה יותר יכול להופיע את רצון השם, אם אתה מאדם מאמין. זאת אומרת שאתה צריך לדעת שזה לא שלך. אז אני יודע שזה לא שלי. אבל בינתיים... כן, בבקשה.
אם למשל יש קבוצה של 100 אנשים, ויש כמה מהם שחולים, ויש לך שהוא רופא, אבל מה, הוא לא יגיד את זה? צריך לשים פינס כזה שכתוב בו ולמרות שמכבדים אופי.
טוב, אז בוא, אם ככה, אז בוא תסתכלו במסגרת, במקור מספר 2. איגרת הרמב"ן הידועה. אומר רמב"ן ככה, על כן אפרש איך תתנהג במידת הענווה וללכת בה תמיד. כל דרכך יהיה בנחת, וראשך יהיה כפוף, ועיניך יביטו למטה, לארץ, ולבך למעלה. ואל תאבד בפני אדם בדברך, בדבריך עמו. וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם עשיר וחכם, עליך לכבדו. ואם הוא רש, ואתה עשיר ממנו, או שאתה חכם ממנו, חשוב בלבבך כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך. שאם חוטא, הוא שוגג, ואתה מזיד. אז למה הם לא נהגו ככה? תלך כפוף. אפילו אל תסתכל על פנים של בן אדם כשאתה מדבר איתו. ככה, הכל בכפיפות. זה ענווה. יש פה עוד גמרא במסכת סוטה. אומרת, איך אדם נוהג בפרישות. גמרא, תנו רבנן, שבע פרושין הן, כן, באמצע, במקור שלוש, אצלכם שם באמצע השורה מודגשת. שבע פרושין, פרוש שקמי, פרוש נקפי, פרוש זיקאי, פירוש כזעי, פירוש מדוקאי, פירוש מן חובותי, מה חובתי ויעשנה, פירוש מאהבה, פירוש מהירה, נקודה. פירוש שקמי, מה זה? זה מסבירים. עכשיו, פירוש, אולי באמת נקרא את זה. פירוש נקפי, זה המנקף את רגליו. זאת אומרת, אדם שהולך ברחוב, והוא מושך את הרגליים שלו. מושך אותם. זאת אומרת, הוא לא מרים רגליים, אלא הוא ככה גורר רגליים בכוונה, כדי לא להתגאות. פרוש זקעי, אמר רבי נחמן בר יצחק, זה המקיז דם לקטלים. זאת אומרת, הוא כל כך נותן מכות עם הראש על הכותל, עם ראש על הכותל, בום, בום, עד שיורד לו דם. עכשיו, מסביר רשי למטה, מה זה המנקף רגליו, מהלך בשפלות עקב בצד הגודל, ואינו מרים רגליו מן הארץ, ומתוך כך מנקף אצבעותיו באבנים. הולך כפוף, כן? כי מדוכאי בוכנה עשוי כמקבת וראשו כפוף. כן? זאת אומרת, הוא כל הזמן מכופף. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה כל מיני דרכים של פרישות, של ענווה, של שפלות, הדברים קיצוניים. ובכל אופן, אני רוצה לשאול אתכם. אדם שעושה כל הפרישויות הללו ביחד, הולך בצורה כזו שמשפשף רגליים ומקבל מכות ומייסר את עצמו ודופק ראש בקיר ומתייסר וכופוף, עם כל זה, תגיד לי, הוא היה יכול להיות גאוותן? בוודאי, ברור. הוא יכול להיות גאוותן גדול. יכול ללכת ככה עם הבגדים קרועים וכולו מתייסר, כולו כזה כפוף, וכמו שרמב"ן כותב פה, רגלי שמסתכל למטה והוא ראשו כפוף ומדבר בשקט ובנחת וכל זה, הוא יכול להיות גאוותן גדול. כיוון שהענווה זה לא שפלות. זה משהו אחר לגמרי. תסתכלו, אומר פה, אומר מסילת ישרים, ומצא גאה אחר מקור ארבע. שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו, עד שלא די, לא די לו שיעללו כל העולם על מעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא הענב שבענבים, ונמצא זה מתגאה בענבתו, ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. כן? הוא לא רוצה שיכבדו אותו, לא, לא, בבקשה, אל תגיד לי, כבוד הרב, שום דבר, כבודו מלא עולם, אני סתם יוסי, תקרא לי יוסי, כן, אני שום דבר, אני כלום. ויכול להיות שהוא באותו זמן נתגאה בליבו. הוא מתגאה בענבתו ורוצה בכבוד, בכבוד על מה שמראה עצמו ברוח, בורך ממנו. והנה גאה כזה ישים עצמו, ישים עצמו תחת קטנים ממנו, הרבה, או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענבה, לא סתם את הענב. הוא כזה תמיד הולך עם אנשים כזה, הכל פשוט, הכל פשוט, פשוט פשוט, וכל זה, זה ה... וכבר לא ירצה בשום תואר, כן, מה שאמרתי, שלא תקרא לי, לא רוצה בשום תואר מתארי הגדולה, וימען בכל העילויים, וליבו אומר בקרבו, אין חכם וענב כמוני בכל הארץ. אמנם גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מרים עצמם ענבים, לא יבצרו מכשלות להם. שבלי ידיעתם תהיה מתגלת גאוותם כעל אהבה היוצאת מבין החריסים, ומחשבתם הרעה תהיה ניכרת מתוך מעשיהם. אך דרכיהם הם בענבה פסולה ושפלות מרומה. אני פעם אולי רגע לפני שאני אמשך, כן, מה רצית להגיד? מה כבודו רצה להגיד? כן? כן?
אני לקח את דמותו של הלל הזקן, שהוא היה באמת ענב, גדול וענב. עכשיו יש מה שנקרא באדם דבר בסיסי, יש לו את, את יצר ה, של, איך זה נקרא, יש לו דרישה עצמית, ואין לו אינטרס, לא יעשה שום דבר. לא ילך לטוות אף אחד.
כן.
כל מה שהוא עושה, זה רק מתוך אינטרס. ואם נשים לב, לפי הגמרא, לפי מה שהקראת, מי נתן את התואר לאותם ענבים, לאותם רבנים גדולים? זה בני אדם, אלה שסובבים אותם. ולא הוא עצמו.
טוב.
עליו שבתוך עצמו יש לו את האינטרס. זה הגיוני, זה סביר.
טוב.
יש איזה אינטרס, יש
איזה נגיעה שלא...
אז
אתה חייב לי את זה, אם הוא חצוף, אז הוא יתפאר וכל זה, או שעשית את זה בקטן. זה קיים, זה תכונה של הגמרא, אבל מי שבונה את הענבה, אלא סובבים אותו. טוב, כן, בבקשה.
אפשר
לבחון את הדבר הזה. אז איך אפשר לבחון? נכון, זה השיעור. בעזרת השם, אני אשתדל לענות לכם. כן, אבל אולי אני אספר לכם, אתן לכם דוגמה למה שעכשיו קראנו בדבריו של רמח"ל במסילת ישרים. אני פעם הייתי באיזה מקום ופגשתי, אמרו לי על מישהו, הנה יש שם מישהו שהוא פילוסוף גדול למחשבת ישראל. הוא משהו משהו, הוא מבין טוב מאוד במחשבת ישראל, מאוד התפלאתי ככה, וזה היה מעניין אותי לפגש עם בן אדם כזה. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום, אני ראובן פיירמן, אתה לא מכיר אותי, ורציתי לשאול אותך כמה שאלות, ואני שמעתי שאתה מומחה במחשבת ישראל. אז הוא אומר לי, אני לא מומחה לשום דבר, אני מומחה לעצמי. אמרתי, טוב, יש לי כמה שאלות, אני רוצה לשאול שם ברב קוק, במערל, ברמח"ל. אז הוא אומר, כל אדם צריך לדעת את המקום שלו, וזה אמר לי עוד כל מיני דברים, וזה, זה, התחיל לדבר, ואמר לי, ואני לא מומחה לשום דבר, אני לא שווה כלום, אני אפס. אמרתי, בסדר, טוב, אומר, ואני כל מה רוצה לשאול אותו, אומר, אומר לי, טוב, היא התחילה להגיד כל מיני דברים, שכל אדם צריך לדעת את מקומו, שצריכים ביטול עצמי, וזה. ושאני לא אשאל אותו כל כך כל השאלות הללו, כי לא בטוח שהוא ידע להגיד תשובות נכונות, והוא כלומניק, ואפס, וזה, וזה. אמרתי, טוב, בסדר, אני רציתי רק לשאול לגבי זה, הוא אומר, וזה, בקיצור, הוא הגיע לזה שהוא אמר לי שבכל אדם יש גועל שלו, וכל אחד יש לו, שכל אחד מלא גועל, וזה וזה, ושהוא אומר על עצמו, שהוא אומר, אני כולי ביוב. אמרתי לעצמי, וואו וואו וואו, זה גאוותן גדול. דוד המלך, יש הרי, יש כל מיני דרגות של הענווה, זה גמרא מביאה שם שכתוב על, על אברהם אבינו, אמר על עצמו, ואני אפר ואפר. אז דרגה יותר גבוהה, זה היה של משה רבינו, אמר על עצמו ועל אהרון, הוא אמר, ונחנו מה? אפר ואפר זה עוד משהו, זה עוד איך, אבל אנחנו, אני ואהרון, אנחנו אפילו לא אפר ואפר, ונחנו מה? אנחנו כלום. אבל דוד המלך עבר עוד אותם, ואמר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. זה הדרגה הכי גבוהה. אז אמרתי לעצמי, איש הזה, הוא עבר כבר את דוד המלך, הוא אומר על עצמו, יש דרגה יותר גבוהה, אני ביוב ולא איש. אז הבנתי שזה כל הזה, כל הקונצים, והבנתי שאני לא אשמע ממנו כבר שום תשובה, והוא לא עונה לשאלות. ואני הייתי אז צעיר וחצוף, אז ניאזתי פנים ואמרתי לו, אם כבודו אומר שהוא ביוב, אז למה אתם אומרים לי כל הזמן, אם אתה כלום, אז אין שישי, אז אתה שומע. וככה זה גם, זה מה שאומר פה רמח"ל, זה הדוגמה. זה לא משנה מה אתה, איך אתה מתנהג. אתה יכול להתנהג בשיא הענווה ובשיא לא, מה אני, מי אני ושום דבר ואפשר לעשות כל הקונצים הללו החל מהלכת עם הרגליים ולגרור אותם באדמה ולקבל מכות על האבנים וכל זה, וזה ואתה תהיה בלב גאוותן גדול בזה. אז למה רמב"ן אומר שכך צריך לעשות? אלא הוא אומר לנו דרכי קניין, איך לקנות מידת הענווה. אז כשאתה קונה אותה, אז אתה צריך, אתה יכול ללמוד איך להגיד את הדברים אליו. אז אתה משתדל, אתה עובד על המידה הזאת. אבל כשאתה עבדת עליה כבר, אז זה לא עיקר, זה לא עניין איך אתה מתנהג. ענווה זה לא אופן התנהגות. אתה יכול להתנהג בצורה כזאת או בצורה אחרת, זה לא מוכיח ולא מעיד שום דבר על הענווה שלך. אלא ענווה זה משהו אחר. כי אדם יכול להיות גאוותן גדול מעצם העובדה שהוא ענו. ויכול להיות הפוך ממה שאנחנו ראינו. רב יוסף אומר לעצמו, אל תגיד שאין יותר ענבים, אני ענו. או כמו שבהתחלה קראתי לכם, וזה אצלכם, זה אומר אדרת. אדרת. זה החותנו של רב קוק, וזה ראש ישיבת חברון, וכל זה. הוא אומר לעצמו, מעודי אני שונא את גאווה עד ש... אומר, ברוך השם שאין בלבי שמץ גאווה. והוא יכול להיות באותו זמן שיא ענווה. כן, בדיוק. ראשון לציון ודאי יכול להיות שמנשקים לו ידיים, כולם עומדים לפניו, שרים לפניו, רוקדים לפניו, והוא יכול להיות שיא ענווה באותו זמן. כי זה לא התנהגות חיצונית. יש בדיחה כזאת, שפעם בתפילת נעילה, ביום כיפור, קם רב של עיירה קטנה כזאת, שמש כבר אוטוטו שוקעת, ועוד מעט נגמר יום כיפור, פתאום הרב של קהילה גדולה, שם בעיירה הזאת, מרא דאתרא, פתאום קם מהמקום, ניגש ככה בדרמטיות לארון הקודש, פותח את ארון הקודש ואומר, ריבוני של עולם, אני גורנישט, כלום, אני כלום, כלום. וככה נשען על ארון הקודש וכולו כזה מצטער ואומר על עצמו, כלום, אני כלום, גורנישט. פתאום החזן שומע כזה דבר שהרב אומר על עצמו שהוא כלום, אז פתאום גם הוא התחיל להגיד, אבל התחיל להגיד זה בצורה של החזנות. אז הוא אמר, ריבוני של עולם, אני כלום, גורנישט, גורנישט. ואז ניגש גבאי של בית הכנסת, מסתכל, אומר, כלום, ריבוני של עולם, אני גורנישט, 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 גורנישט. כלום, כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום. ואז ניגש שם פתאום אדם פשוט כזה, היה בקהל, רואה דבר כזה, רב אומר שהוא כלום, וחזן, וגבאי, כולם אומרים שהוא כלום. אז אומר, גם אני גורנישט כנראה, וגם הוא ניגש ככה לבית לארון הקודש, אומר, ריבונו של עולם, אני גם כלום, אני גם גורנישט. ואז החזן אומר לגבאי, ראית איזה גאוותנו? גם הוא רוצה להיות גורנישט. אלא ודאי שכל עניין הוא, זה ההסתכלות שלך על מהות שלך. מי אתה ומה אתה, זה מה שעושה את האדם ענו. כשאדם קולט שהוא לא דבר בפני עצמו, אלא הוא ביטוי. אנחנו בדרך כלל, כל אדם תופס את עצמו, כן? כמו שלפני כן אמרת, בצדק, כל אדם מרגיש שיש לו משהו, נכון? אז זה ודאי נכון. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לעצמנו וקולטים את עצמנו כאל אישיות מסוימת, כאל מישהו פה בעולם הזה, שהאישיות שלי עכשיו היא לומדת תורה, היא אוהבת את עם ישראל, היא עכשיו עושה תורה ולומדת תורה, מקיימת מצוות, עושה דברים טובים. זאת אומרת, ישנו אני שאוהב את תורה. אני שמוכן למות למען עם ישראל. יש פה מישהו כזה, זה אני, זה ככה אנחנו קולטים, כל אחד קולט את עצמו ככה. רוב האנשים, כמעט כולם, ככה מבינים את עצמם, ככה רואים את עצמם. אבל יש אפשרות אחרת להתייחס אל עצמך. האפשרות הזאת היא מאוד קשה. אבל מי שמצליח לעשות אותה, הוא ענב. אני לא אומר שמישהו לא עושה ככה, הוא גאוותן. אבל אני עכשיו מדבר על מהות הענבה. מה זה ענבה? אז האפשרות היא כזאת. שאתה מבין שעיקר העולם, עיקר המציאות, עיקר החיים, זה הופעה אלוקית בעולם. זה כנסת ישראל. אז מי אני? אני ביטוי שלה. אני הופעה של כנסת ישראל. אחת הופעות. זאת אומרת שמרכז האישיות שלי, מרכז החיים שלי, מרכז המושג העני שלי, זה כנסת ישראל. כנסת ישראל, דיינו, זה מעמד רוחני, נשמתי, שמתגלה במציאות שלנו, בעם ישראל, שפרוס בכל הדורות, מאברהם אבינו עד ביאת גואל צדקנו במהרה בימינו. כל הדורות, כל התקופות, כולם הם ביטויים, הופעות שונות, פרצופים שונים של העמאות הזאת, שנקראת כנסת ישראל. זה העיקר שלי, זה מי שאני. וכנסת ישראל מתבטאת בצורה של אנשים בעלי מעלה עצומה, כמו אבותינו הקדושים, ובאנשים פשוטים, בגברים, בנשים, בילדים, בזקנים, כל זה ביטויים שונים, כמו גוונים שונים של אותה אישיות. נגיד כך, אני פעם הבאתי לכם בשנה שעברה דוגמה כזאת, אבל אני חושב שזה דוגמה שיכולה לתת להמחיש את התפיסה הזאת. נגיד, תארו לעצמכם שאתם נוסעים במנהרת הזמן. נסעתם במנהרת הזמן קדימה, אחורה, לעבר, לעתיד. והנה במנהרת, במעלית הזמן הזה, אתם הגעתם לתקופה שאתם בני 5. לוקחים את הילד הזה בן 5, שזה אתה עצמך, מכניסים אותו למעלית. תשים לתקופה שאתה בן 15. משם לתקופה שאתה בן 30. מכניסים אותו למעלית. 45, 65, 80. כולם עכשיו התאספו בחדר אחת, כל אלה, אתה, זאת אומרת, כולם זה אתה עצמך. כמו שאתה היית פעם בן 5, עכשיו הוא פה. אתה היית בן 25, הנה הוא פה. כולם עכשיו פה, נמצאים בחדר הזה. מה אתם חושבים? אלה החבר'ה בחדר הזה, אתה, גוונים שונים של אתה עצמך, הם יסתדרו אחד עם השני? מסתם שלא, נכון? כן, הם גם יריבו אחד עם השני. הקטן יסתובב שם כל הזמן עם הטוף ויעשה חור בראש, דון 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 דון, כל הזמן שם עם ידפוק עם זה, ואתה בן 80 תגיד לעצמך חתן בן 5, תפסיק כבר עם הרעש הזה, כל הזמן יש פה רעש, כל הזמן הוא מריש פה, אתה יכול לנוח קצת. אז בן 40 יגיד, תשמע, בחייך הוא סך הכל ילד, צריך להבין אותו, זה מבין. ובן 15 יישב שם כזה על כל, יסתכל כזה, הכל כזה, זה הכל לא שווה כלום, הכל זה סתם, באמת, כן, סתם, כן, ויפוצץ מסטיקו בה. כולם ישבו ככה, זה, זה, זה. לא יסתדרו. לא יסתדרו אחד עם השני. לא יהיה להם טוב. אבל אנחנו לא צריכים להמציא את המדע בדיוני בשביל זה. זה באמת מה שקרה. הרי אנחנו שיושבים עכשיו פה, בכיתה הזאת, אנחנו כולנו אלה שגוונים שונים של אותה אישיות. זה אותו אני. רק פעם אני הוא עם כובע ועם זקן, ופעם אני הוא כזה שיושב שם יהודה, ופעם אני זה, זה פנחס, ופעם אני זה שמואל. זה אני. זה, כל זה, זה, אנחנו כולנו גוונים שונים של אותו אני. אומרת, אנחנו חושבים עכשיו, הנה אני פה, ואתם שם, יושבים פה, 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 מדברים, כל אחד קולט את עצמו, כאילו הוא פה, הוא בעצמו, בתוכו. ואני שמדבר אתכם, אני שמבין אתכם, אתם שמבינים אותי, אבל זה לא ככה. באמת, באמת מה שקורה, זה שאנחנו ישות אחת, עניין אחד, רוחני, עליון, נשגב מאוד, שהוא מופיע לא רק פה בכיתה, ולא רק מחוץ לכיתה, בכל האינטרנט, בכל העולם, בכל המציאות, אלא הוא מופיע בכל הדורות, בכל התקופות, ואברהם אבינו, ודוד המלך, גם זה גילויים של אותו אחד. דוד המלך הוא האני, זה אני, רק בטהרה שלי. זה מה שדוד. אני בטהרתי נקרא דוד. אני בשיא החסד שבי, זה אברהם אבינו. זה לא מישהו שהוא חי לפני 4,000 שנה, ומגנים שלו היום אני מתקיים, אז ודאי, אני מכבד אותו, אני מעריך אותו, ודאי, ודאי, אברהם אבינו. לא, זה לא ככה. אנחנו כולנו, זה גוונים שונים של ישות אחת שנקראת כנסת ישראל, שהיא מתבטאת בפן אחת של הישות הזאת, נקראת אברהם אבינו, פעם היא נקראת יוסקה. יוסקה החשמלאי. זה גוונים של אותו אחד. ואני אמיתי שם, בכנסת ישראל, זה אני. כשאתה קולט את עצמך בצורה כזאת, אז זה נקרא שאתה ענב. זוהי ענבה. כן? מקור, זה הרב קוק אומר את זה. ואני יכול לראות לכם עוד כמה דברים. תסתכלו אצלכם במקור 7, אומר מהר"ל. בחידושי אגדות. לפיכך, אמר שהעולם עומד בזכות משה ואהרון, שהיה להם מידת ההתפשטות בשביל הענווה, הפשיטות בשביל הענווה. מה זה מידת הפשיטות? כי הענווה הוא מידת הפשיטות. פשיטות, מה זה פשיטות? שזה אתה פשוט? לא, מידת ההתפשטות. זה דבר שהוא הולך ומתפשט, שאתה קולט את הכל כביטויים. האמת היא שמקור אתה שואל, אבל המקור זה גם, זה בעצם מה שחזל אומרים, שאדם שהוא משיר, עושה את עצמו שיריים לכנסת ישראל. שיריים לכנסת ישראל, זו הכוונה. כן? אבל לא, שיריים לכנסת ישראל זה חזל אומרים. לכך, שלכך, מידת הענווה הוא העליון על כל המידות. זאת מידה הכי עליונה מכל המידות. למה דווקא היא? בשביל הפשיטות שיש על בעל ענווה, פירוש, ופירוש, כמו שאמר, ונחנו מה, כלומר, להיות נחשבים בעלי מעלה מיוחדים, וזהו בוודאי מידת הפשיטות, גמור, כאשר אין כאן ייחוד. אתה לא מרכז את עצמך שאתה הוא זה, אתה הייחוד, אתה המיוחד, אתה אתה, זה נקרא מידת הפשיטות. עכשיו תסתכלו גם, רב קוק אומר במקור 7 א' אצלכם. סליחה? כן.
למה דווקא נביאים את משה והאחרון להראות לנו מה זה פשטות?
כן, למה? זה אחד הביטויים. זה אחד הביטויים של אנשים שהם הצליחו להגיע לתחושה הזאת, לעניין הזה, שהם רואים את עצמם כאנחנו מה? אני בעצמי, מה אני? אני חי פה, אני יודע, 70-80 שנה, בגברות 80 שנה, מת, ומה נשאר? כלום, זה כזה אורח פה, בא והולך. כשאתה מבין מה זה בפרספקטיבה של עם ישראל, בהיסטוריה כולו, בכל זה, זה הכל אפיזודה חולפת של שלא נשארת ממנה שום דבר, כלום. בעוד 50 שנה אחרי מותו של בן אדם, נכדים שלו, הצאצאים שלו, לא יודעים איך קראו לו, שם שלו, לא יודעים מה שמו. אתם יודעים את זה? אמרתי לכם זה פעם, לא? תחשבו, יש מישהו פה שזוכר איך קראו לסבא רבא רבא שלו? סבא רבא רבא. אתם יודעים מתי חי סבא רבא רבא? זה פלוס מינוס, 50 שנה אחרי שהוא נפטר. לפני 50 שנה הוא עדיין חי. ואתם צאצאים שלו, לא זוכרים שמו. אפילו שמו. וסבא רבא, יש שזוכרים את שם של סבא רבא? אתה, מי עוד? כן, תרימו ידיים, מי זוכר שם של סבא רבא? מיעוט, תשימו לב, הנמצאים עכשיו זה מיעוט. עכשיו אני שואל אתכם, אלה שהרימו ידיים וזוכרים שם של סבא רבא, כמה היו לכם סבא רבא וסבתא רבא? כמה היו? 8, נכון. אתם זוכרים 8 שמות? אתם זוכרים אחד מהם, 2. יש מישהו שזוכר כל 8 של סבא רבא? מה, 1? יש מישהו? אתה זוכר כל 8? זה משהו מיוחד, כן. בדרך כלל אין. או, הנה, 2.
ואבא של סבא?
כן, אבא של סבא. תבינים? זה לא רחוק, זה סך הכל אוטוטו, פה עניין של כמה שנים. ולא זוכרים שמות שלהם. ואתה מחשיב את עצמך פה, ביוב גדול. עוד רגע, סליחה. תבינים? דברים הללו, ברגע שאתה חושב על עצמך שאתה הוא המרכז, אתה הוא האישיות שאוהב את כנסת ישראל, שלומד תורה, שנלחם על ארץ ישראל והולך לצבא, אני שאוהב את עם ישראל, ברגע שאתה אומר את האני הזה, שאתה חושב שאתה, אתה צריך כל הזמן לזכור שזה בגבורות 80 שנה, עוד 50 שנה מאז מותך, כלום. נכדים לא ידעו שם שלך. אני כבר לא מדבר על כמה היו לך ילדים, ואיזה בן אדם אתה, ומי היה, איזה מקצוע היה לך, איזה אישיות, כמה אחים ואחיות, כל זה, כל מה שאתה חושב לעצמך היום, זה הכל, לא נשאר כלום, שום דבר. לא שאני לא זוכר את שם של סבא רבא שלך, אתה לא תדע, נכדיך לא ידעו את זה. מינים שלך לא ידעו. אז מה אתה עושה מעצמך האופו-פו-פו-פו-פו-פו, כזה חשוב? אלא העניין כאן שבאמת אנחנו לא. מהות שלנו זה לא מה שאנחנו. מהות זה לא מה שאני קולד, מה שאני מופיע, מה שאתם עכשיו רואים פה. מה שאתם רואים לפניכם כעת, שיושב פה עם הכובע החשוב הזה, זה אפיזודה. אפיזודה. זה אחד, זה פרגמנט, זה מין אחד מההופעות שונות של של האני שלי שמופיע בכל הגילאים ובכל התקופות, אז זה, אז זה אחד. אבל האני האמיתי זה ודאי לא מה שיושב כאן. זה ביטוי. ואם זה ביטוי, ואתה רואה את עצמך כביטוי של כלל, כביטוי של של אין סוף שמתגלה דרך כנסת ישראל, אז יכולה להיות לך חשיבות בלתי רגילה. אתה יכול להיות שיא חשיבות. מה אתם חושבים? דוד המלך, הוא היה כזה ענב, ככה היה הולך וכולו כפוף בראש למטה ולא, והיה מדבר בשקט ככה עם אף אחד? כן, ככה כזה היה כולו... דוד כולו היה עוצמה, איזה עוצמה, משורר ומצבי וחייל ומנגן וזמר, והוא כל מיני תכונות, וראש הסנהדרין, והיה גיבור חזק, פיזית, היה לו, הוא היה נותן כזה, שם כל מיני, יש תיאורים, איזה מכות, לא רק עם גוליית שהוא נמצא, זה היה שם, היה שם כל מיני, שהיה יוצא, הוא אומר לשאול, הוא אומר, אני יצאתי מול דוב, מול דוב, וניצח דובים, הוא היה נלחם עם דוב, איזה עוצמה היה, כולו כזה היה ג'ינג'י, הולך עם שערות ארוכות, כזה משהו מיוחד, עוצמה, הוא היה נכנס לחדר, כולם היו מרגישים זעזוע. והוא היה שיא ענווה. כן. זה שיא ענווה. למרות שבחוץ, מה זה? הוא נכנס שם, כולם עמדו, כולם פחדו, כולם הרגישו חשמל. והוא באמת אמר, ואנוכי תולעת. ולא איש. על מה הוא דיבר? הוא דיבר על אני הפרטי, הביטוי שמנותק מכנסת ישראל, אז אתה באמת תולעת. אבל כשאתה מבין שאתה עיקר האישיות שלך זה רק ביטוי של כלל, אז כמה שיותר תגדיל את האישיות שלך, אז אתה תהיה יותר ויותר טוב, אתה יותר תורם, אתה יותר מבטא את כלל האומה. אז יופי, אז תהיה מאוד גאוותן. גאוותן כביכול, כן. תהיה מאוד בולט. עם הבגדים של זהב, ועם זה שכולם יהיו שם עם הסוסים רתומים, עם שש, מרכבה עם שש סוסים. עם הכל, תהיה כמה שיותר בולט. כמה שיותר תבליט את האישיות שלך, תדגיש את האישיות שלך. תיבטא אותה, ככה יותר טוב, ככה יותר אתה תורם לכלל ישראל, ככה אתה יותר ביטוי של כנסת ישראל. אז מה אתה עושה מעצמך כזה? אני כלום. איזה מין כלום? אז מה, אם אתה כלום, אז אתה מועל בתפקידך. כי התפקיד שלך זה לבטא את עם ישראל. אז איך אתה עושה את עצמך כלום? איך אתה מעיז? להסתיר את הסגולות שלך, את התכונות שלך, את האישיות שלך. אתה מצמק, דוחק, אתה מדחיס הכל. למה? כי כדי ש... אתה בעצם לוקח מעם ישראל את הכוח הגדול שלך, שאתה יכול להיות משורר, אתה יכול להיות, אני יודע, תלמיד חכם, אתה יכול להיות אדם גדול. אז תביע את זה. סליחה עוד רגע. תראו, אומר הרב במקור 7א, כי הרגשה השכלית מובילה את האדם להשכיל את זולתו כאל עצמו. כי בשכל אין פרטיות, כי אם כלליות. אם אתה מספיק חכם, אתה מבין שעיקר העניין זה הכלליות שבך. לא האישיות הפרטית המצומצמת הקטנה. ביות האדם נוטה אל שכלו יותר מאל חומרו, נמשכות רגשותיו אל ההרגשה השכלית שמכרת רק צדק ויושר. אז אתה חושב נכון. על כן, איננו נפרד לעצמו, דבר בפני עצמו, מנותק. אבל כל זמן שימשיך אחר הערב לחושיו בלבד, הנה הוא נפרד לעצמו. ואז הוא אדם מנותק, כאין בחושיו, כאין פרטים. כדברי הרמב"ם מורה נבוכין, אין פרט בשכל ואין כלל בחוש. ויסוד הקדושה היא תמיד האחדות הפרטים לכלל אחד. זאת ההגדרה של היסוד הקדושה. אחדות הפרטים לכלל אחד. על כן, אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. שהוא מהפרטים המתאחדים לעשות כלל אחד. אז לכן אנחנו, כדי לקלוט את ה... אולי אנחנו מבטאים את הרעיון הזה בכך שאנחנו מתפללים בעשרה ואין קדושה, אין פחות מעשרה. זאת אומרת שאנחנו, כשנכנסים למניין, נכנסים לתפילה, אז אנחנו כביכול הופכים פה לעניין, לדבר הזה אחד שמבטא את האמונה הזאת שלנו. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן. איך זה מתבטא? הענווה היא אופן החשיבה. הענווה זה הסתכלות שלך, זה לא התנהגות. כי התנהגות יכולה להיות כביכול מאוד ענווה, והוא יהיה מלא גאווה. תודה רבה, יישר כוח. ולהפך, יכול להתנהג לכאורה בהרבה גאווה, וזה יהיה שיא ענווה. כל העניין זה רק איך אתה רואה את עצמך. מהות הענווה זה איך אתה מסתכל על עצמך. מה אתה רואה את עצמך? איפה מרכז האישיות שלך? אם המרכז האישיות שלך היא בכלל, אז אתה ענו. ואם לא, אז אתה בדרך. כן? כן, בבקשה. מי כותב את זה? איזה? כותב לרב קוק?
על הרב
קוק. שמה הוא כותב?
היה שכלו וליבו פתוח לכלל ישראל.
זאת הכוונה. שהוא ראה את עצמו, הרב קוק ראה את עצמו כהופעה של כלל. ואז לכן הוא היה ענב, לכן הוא כותב על עצמו שהוא לא, אין לו גאווה. כי מה זה גאווה? גאווה שאתה רואה את עצמך מנותק. זאת אומרת, אתה. אז זאת הגאווה שאתה מתפשט על העולם כולו. זה מה שהרב אומר, מה שאתה עכשיו אמרת, במקור 6, בערפילי תואר, הוא אומר ככה, שונא אני את הגאווה תכלית השנאה. היא אינה מתעוררת בקרבי מצד עצם מהותי וטבעי. כן, אומר הרב על עצמו, הגאווה לא מתעוררת בי, בעצם מהות שלי ובטבע שלי גאווה לא מתעוררת בי. אבל הוא אומר אמת, למה? כי הוא יודע איפה השורש שלו. כן, בבקשה. נכון, באמת, גאווה לאומית זה דבר טוב. כמו רב ציוד היה אומר, שגאווה לאומית זה דבר טהור. זה מותר להיות גאוותן לאומי. כשאתה רואה את עצמך בגאווה לאומית, ואז אתה עצמך ענב. נכון? כן, בבקשה.
במה זה גאווה, כאילו, לדוגמה של הראשון לציון להיות עם בגדים של זהב, זה לא גאווה, הוא לא רוצה את זה תכלס.
כן.
באים אליו, הוא עכשיו...
ומה, ומלבישים אותו בבגדים האלה?
אבל כשהוא חוזר על הבית לשטח הפרטי שלו, כן? הוא לא הולך לישון בפיג'מה של כולו זהב עם לוטה ענקית כזאת. ברור שהוא פשוט, בן אדם מאוד פשוט.
ואם כן, נגיד יש לו בגדי משי, בגדי לילה משי, אז מה, זהו, זה כבר לא? אתה מבין שזה לא קריטריון. כי אדם יכול להיות פשוט, 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 וכמו שמסילת ישרים אומר, והוא גאוותן הכי גדול. ויכול להיות שהוא מרגיש צורך, ויש לו ערך וצורך וידע, ויודע שעם ישראל זקוק בכך שהוא ילך עם בגדי משי. למה רוז'ינר, למה רבי ישראל מרוז'ין היה הולך עם הקרקרה הזאת וכל זה? למה הוא עשה את זה? אתם יודעים למה? בגלל שאז, באותה תקופה, ברוסיה, יהודים היו מושפלים, והיו מבזים אותם, והם היו כולם מרגישים את עצמם רגשי נחיתות לאומית נוראה. חשבו שהם חילת מין האנושי. הרבה אנשים, ככה הם חיו. הם חיו במין, זה לא סתם גלות טכנית, זה הכל היה בזוי, בזוי נורא. והוא רצה לרומם רוח האומה. הוא רצה לשדר לכל העולם כולו, ובאמת דבר הזה התפרסם לכל העולם, לא פחות, לא יותר. פתאום מישהו ככה מתנהג, איזה מין דבר זה? הוא רצה לשדר להם, דו לכם, אנחנו מלאכים, מלאכים, בני מלאכים. אנחנו עם נבחר. רצה לחזק גאווה לאומית. רצה שהיהודים ירגישו את עצמם, וואו, כשיש לנו רב שכזה, שככה הוא מופיע, הוא היה יוצא, היה לו בית, לא סתם בית כזה קטן, היה לו ארמון, ממש בית ענק, והיו, לפני שהיה יוצא מהבית, אז היו יוצאים אנשים לפניו, והיו מכריזים שעכשיו הרב עומד לצאת, וואו, כולם הרגישו משהו מיוחד כזה, שכן, פתאום, אנחנו שייכים, זה רב שלנו, אנחנו גם כאלה. אז אני לא, אין לי מרכבה עם שישה סוסים, אבל בסך הכל אנחנו משהו חשוב. יש חסידים מספרים שרבי ישראל מרוז'ין היה חותך לעצמו לנעליים שלו, היה מוריד צוליה כדי ללכת יחב על השלג, כדי שכל הבגדים וכל האדר ופאר לא ישפיעו עליו לנפשו. ואז יום אחד משהו שהוא בטעות דרך על האבן וירד לו דם, והוא הלך, אז ראו שיש בעקיבים שלו דם על השלג, אז הבינו שהוא זה. אבל אני חושב שזה סיפור, זה סיפור חסידי. אני לא יודע עד כמה הוא אמיתי סיפור הזה, אבל אני לא הייתי מתפלא אם זה לא היה נכון. והוא לא היה חותך לעצמו שום סוליה, היה הולך עם נעליים רגילות. כי זה לא עניין מה אתה עושה בשביל זה, עניין איך אתה קולט, איך אתה מרגיש. אם אתה מבין שאנשים הללו צריכים שאני אלך עם המשרתים שמשרתים אותי עם הכפפות לבנות, ושאני אוכל עם צלחות מכסף ומזלגות מזהב, אז אני אעשה את זה למען עם ישראל, אני אעשה את זה ככה, כמו דוד המלך, שהוא היה מבין שזה מה שצריך להיות עכשיו מלך ישראל, ככה צריך להתנהג, אז הוא התנהג ככה, הוא לא היה נכבה לכלים. גם שאול, שכתוב עליו נכבה לכלים, כשהוא היה מלך, הוא היה דורש והיה עושה ומנהיג הנהגות של מלכות. כי יש פה עניין אחר לגמרי, זה לא אני. כן, בבקשה.
אם הוא חתך את רעיון הענווה למישור האוניברסלי, אז הגוי אומר, תסתכלו, היהודי הוא גאוותן, היהודי הוא גאוותן. האני הקולקטיבי שלו, זו הגאווה שלו. לעומת אותי לו היהודי היה משתייך, היה אומר, אני חלק מכלל האנושות, אז היהודי היה ענב.
כן, האמת היא שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הכנסת ישראל כוללת בתוכה את האנושות כולה, ודאי. שזה דרגה הכי עליונה של האדם בעולם, זה ביטוי של כנסת ישראל. אנחנו לא עם שמדכא את העמים האחרים, אלא אנחנו נקודה הכי עליונה של האנושות כולה, ודאי. כן, בבקשה.
אז כשאדמור מירושין נזם הכרכרה והזהב והכל, אז הגויים הבינו שהוא מבטא בזה גאווה לאומית?
לא, גויים הבינו, וואו, איזה רב חשוב, יש לו קדילק. זה המחשבה המקסימלית, אבל הם ידעו שיהודים זה לא משהו שזה סתם כזה שאתה יכול לבזות אותו ולהשפיל אותו מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. פתאום יש להם כזה דבר, זה לא בקלות אתה יכול ככה לזלזל ביהודי שכזה. כן, בבקשה. אני הסברתי לכם כבר קודם, אני אגיד עוד פעם. הרמב"ן רצה ללמד אותנו דרכי קניין הענווה. כשאתה רוצה סייעת לביטול החשיבות הפרטית האישית המנותקת שלך מהכלל, אז אתה צריך ללמוד את זה, להיות מסוגל שאתה מתנהג בכפיפות ובצמצום ובענווה כזאת, בהתנהגות של ענווה, כן? בראש למטה ולדבר בשקט וכל זה. זה כדי לקנות את מידת הענווה, זאת אומרת שאתה מצמצם הופעה של האני שלך, של היש שלך. אבל כשקנית, כשאתה קלטת את הרעיון הזה, כשאתה מבין שאתה מה? אנחנו מה? כשאתה קלט את הרעיון הזה, ואתה באמת בונה את המרכז האישיות שלך בכנסת ישראל, אז אם בשביל צורך מסוים אתה צריך ללכת עם בגדים של ראשון לציון ולשים כובע מיוחד ושינשקו לך ידיים, אתה תעשה את זה. אתה תעשה את זה. למה אתה תעשה את זה? כי הם צריכים את זה. אנשים צריכים שאני אלך עם הכובע מיוחד ועם הבגדי זהב ושינשקו לי ידיים ושיקומו לפניי. מי צריך את זה? תלמידי חכמים צריכים את זה? אנחנו פתחנו, אמרנו את זה בתחילת השיעור, שאמרנו, מי אמר לנו לקום לפני תלמיד חכם? תלמיד חכם עצמו. איזה גאווה זאת. נכנס כזה, כולם קמים, ושושו. שיא הגאווה. אבל אם אתה מבין שמי שצריך את הקימה הזאת, זה הם. הם עצמם. התלמידים.
לא,
תלמידים. כמו אמא. אמא שעכשיו מלמדת את הילד שלו ואומרת לו, תגיד תודה, תגיד תודה, תודה, תודה. יופי, אמרת תודה. מי צריך את התודה? אמא? הילד צריך תודה. אמא לא צריכה תודה. אם היא אמא מפותחת, יש כל מיני אמאות. אבל אמא מפותחת, נורמלי, היא לא צריכה תודה של ילד. הוא צריך תודה. לכן כשאנחנו עובדים על מידת הענווה הזאת, או בכלל מבינים את הערך של תלמיד חכם וכל זה, אז אנחנו נמצאים בשיא הדריכות, בשיא השמחה, לקום לפני תלמיד חכם. איזה יופי. עכשיו אני מבטא את הערכה שלי, את הכבוד שלי לתורה, מה שאני... אז אני מחכה להזדמנות שאני אכנס תלמיד חכם, ובשמחה יקפוץ. כן? צריך, כשאתה אדם לומד, הוא צריך לשבת על קצה הכיסא, לא לגמרי ככה, אלא קצה הכיסא, כי הוא כל רגע מוכן להרים את את החומריות שבו, את הפרטיות שבו, את הגסות שבו, מוכן להורים, להרים, הנה, נכנס תלמיד חכם, אני מיד קם. הנה, מספר עליו צביודה, שהוא היה קם לפני הבחורים, תלמידים שלו, שהם קיבלו סמיכה לרבנות, ויכול, בחורצ'יק בן 21, 22, בחורצ'יק, רב ציודה היה קם לפניו במלוא קומה, קם. למה? כיוון שזה ביטוי של ענווה. זה עניין של הוא רואה בהופעת התורה, שהכנסת ישראל מתבטאת בשיאה על ידי תורה, אז עכשיו אני מחפש הזדמנות הזאת, להביע את הערכה שלי. אתם יודעים, לא כזה כאילו אתה יושב כולך ושם עובר מישהו, אז אלא זה הזדמנות שלי, אני צריך את זה. תמיד חכם פעם אמר לי מישהו, אל תקום לפניי. זה מישהו שלמדתי איתו, הוא היה רב שלי, ואנחנו למדנו חברותה, רב חברותה. הייתי תמיד חבר שלו כזה. אז הוא אמר לי, אל תקום כשאני עובר, אני מרגיש נבוך. אז אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל אתה לימדת אותי כל הרעיון הזה, ואתה אמרת לי שזה לא שלך. אז אם כך, אני לא קם לפניך. אני קם לפני התורה. זה לא, נכון שהרב שמוכר כבודו כבודו מחול, זה נכון, יש כזה דבר, אבל בעצם אני קם לא בשבילך, אלא בשבילי. אני צריך, כדי לקנות את המידה הזאת לעצמי, אני זקוק לקום. אני זקוק לנשק ידיים לרב, כיוון שאם אני לא מנשק ידיים, אני חושב את עצמי כמישהו בפני עצמו. אז אני תופס הזדמנות, לא מתוך שפלות כזה, כן, אני שום דבר, אני מנשק לך את הידיים ואני מתבטא. לא, זה כל העניין שאני משתמש בהזדמנות הזאת לקום או לרקוד או לעמוד מול רב כהזדמנות לעבוד על עצמי, לעבוד על האישיות שלי, להבין את ערך התורה וכל זה, ולבטא את כל זה. זאת, אני צריך את זה. ולכן אני עושה את זה. ולכן תלמידי חכמים לימדו אותנו את זה. הם עצמם ודאי שהם לא צריכים את זה. זה נורא מביך. אתם לא יודעים כמה זה מביך כשאתה נכנס, אתם אנשים קמים וזה. אני פעם שרדתי בצבא, ושם היה תלמיד שלי. בצבא. ואנחנו היינו שני חיילים, שם, במילואים. וכל פעם שהייתי נכנס לאיזשהו מקום, שמענו, הוא היה קם. אז היו שם חבר'ה, הם היו רק אחרי הסדיר כזה, היו רגילים להקשב, הקשב, אז הם חשבו שנכנס לפקד, אז היה כזה חילונים, ופתאום אומרים, ופ, קם, כל פעם נכנס, הוא קם. הם לא הבינו מה הולך שם, זה נורא מביך שמישהו ככה מתנהג. אבל לא אמרתי לו לא לקום, כי אני ידעתי למה הוא קם, אני הבנתי אותו. התלמיד, הרב לא צריך שיקומו לפניו. מי שצריך את זה, מי שרוצה את זה, מי ששמח מזה, אז הוא עדיין ילדות משחקת בו. זה סתם ילדות. זה באמת לא צריכים, זה רק מביך. אבל תלמיד כן צריך. אני, בתור תלמיד, צריך שהרב יהיה עם בגדי זהב וכסף, ואני אשמח לרקוד לפניו. כן, בבקשה.
אבל מצד שני,
סליחה?
לעורר קנאה, חת עיניים.
נכון, זה יכול, נכון, אמת.
יש עניין של כבוד, מה?
כן, זהו. אז אני אומר, ברגע שמישהו עושה את זה בשביל כבוד, אז זה תת-רמה. זה משהו שכזה, ממש תת-רמה. אני לא מאמין שתלמיד חכם באמת יעשה דבר כזה. זה כמו משחק ילדים, כאן. בדיחה כזאת שאתה לא פה 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 פה, יש לי בגדים כאילו עם זהב פה כזה מזויף כזה שאפשר לקנות אצל ערבים כאן, שם, כמו ב-50 שקל אתה יכול לקנות כאלה כל זה. לא באמת, אתה צריך את זה, בדיחה. מה? כן, נכון, זה ילדים, זה אנשים שהם עדיין ילדותיים, אז הם חשוב להם שיהיה להם כל זה. אבל מישהו שהוא למד את מידת הענווה, הוא לא צריך את זה. עם ישראל צריך ללמוד. עם ישראל, כשאנחנו משתדלים ללמד את הדבר הזה, להרבות את זה, ללמד את זה לאחרים. אז זה הסגר. כן. לא, גם היום צריכים את זה, ודאי. היום גם יש הרבה רגשי נחיתות לאומיים שלנו, או אנשים דתיים שמרגישים את עצמם לא מי יודע מה. כן, בבקשה, מה רצית להגיד?
בעצם הבגדים והכל הפאר שנגיד יש בגדולי ישראל,
יש אמצעי, נכון?
אמצעי להסיק כאילו גאווה לאומית.
נכון, נכון. כן, בבקשה. באמת, זה לא כלפי אף אחד, לא כלפי אדם פשוט, ולא כלפי אף אחד אחר, זה כלפי עצמך. זו שאלה, מה אתה מרגיש כלפי עצמך? מה אתה חושב? מתוך מה אתה פועל? איזה מניעים יש לך? זאת כל השאלה. כן, בבקשה. שמץ גאווה, זאת אומרת שברגע שאתה אכן מזהה איפה אתה נמצא ואיפה אתה, שאתה קולט את עצמך כאל ביטוי של כלל, אז אתה יודע שאתה לא אתה, אז מה אתה חושב מי אתה? אין לך גאווה, ולכן אתה צריך להגיד את זה, כן? כמו שאדם, כמו שאתה הבאת דוגמה טובה מאוד. יש קבוצה של אנשים שיש להם בעיות, ואחד מהם רופא. אז הוא יהיה ענב, הוא לא יגיד לאף אחד, כי הוא לא רוצה להתגאות שהוא רופא. נכון? דוגמה טובה מאוד. או שהאדם עשיר, הוא לא נותן לאף אחד כסף, כי הוא חושב שלא רוצה להתגאות. לא, הוא ייתן כסף, יגיד, בוא אליי, קחו ממני. נכון, אז הוא רוצה לומר לנו, דע לך שמדרגה כזאת קיימת בעולם. אל תחשוב, מתי כבר מישהו יכול להיות בלי גאווה? יש כזה דבר? אולי אין כזה דבר. אולי, אני יודע, האחרון זה היה הרב יוסף ורב נחמן. אז אולי הם היו כאלה, כאלה גדולים. אבל היום כולם, תשמע, את העולם, זה לא ריאלי וזה לא אקטואלי. אז הנה, באים אנשים מתקופה שלנו, שחיים פה בזמן הזה, פחות או יותר, באים ואומרים, לא, הנה, אני הגעתי למדרגה כזאת, זה אפשרי, וכן, אנחנו רוצים להגיע. ענווה זה לא דבר תיאורטי, רוצים להיות ענבים. כן? רצה להגיד שהעיקר זה, שברגע שהתורה היא העיקר, אז אני עכשיו מבטא את זה לתורה.
אבל הוא לא היה תורה.
נכון. אז עם כל זה שהוא כולו היה תורה, עדיין היו לו אוזניים ורגליים וראש, שערות, נכון? הוא היה אדם. אדם. אז האדמיות שבו קמה לפני תורה. כן. 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 נכון. תקראו עוד, בוא נקרא לסיום עוד פסקה אחת. תסתכלו ב-7 ב'. אומר הרב ככה, כל הלומד תורה הוא מוציא מכוח אל הפועל את המציאות חוכמתה מצד נפשו. לא? הוא מביא את חוכמתה של תורה מצד נפשו. האישיות שלי היא קולדת תורה שונה מאישיות שלך, ולכן יש לי ערך, ישנו ערך שאתה תביע את התורה שלך במלוא עוצמה, שאתה לא תסתיר אותה ולא תתגמד ולא תשפיל את עצמך, אלא תביע את זה. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. אם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. ואם אתה אומר, מה אני שאני אעשה את שאני אגיד החידושים, שאני אכתוב את המאמר, שאני אגיד ככה, אז אתה לא מבין את הענבה, אז יש לך ענבה פסולה. זה נקרא, כמו שאומר פה רמח"ל, ענבה מזויפת. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו אל האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו. שיגדיר יותר ויותר. ענווה אמיתית, תגדיל את עצמך, כמה שיותר תגדיל, רק לא בתור אני, אלא בתור ההופעה של הכלל. ומכל שכן, לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. לחדש, כן, ללמוד משהו שהוא... אמר רבי יוחנן, מקור שמונה, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכנתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב, וכולם עם משה. אז תשימו לב, אז מאיפה בא ה... אז מאיפה... איזה מין ענב הוא? ענב שכולל בתוכו חכם וגיבור ועשיר. ענב זה לא מישהו שהוא שפל ושהוא חושב על עצמו שהוא כלומניק. וכך מסביר הרב במקור 9, הענבה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. אדם ענב באמת הוא מלא כוחות, מלא בריאות הנפשית. והדמיונית מחליה מהציבה. משהו פה לא בסדר, רגע. והענבה הדמיונית, כן? והענבה הדמיונית היא מחליה ומעציבה. אם אדם הוא עצוב כתוצאה מהענבה שלו, סימן שהענבה שלו היא פסולה. אם הוא מרגיש את עצמו שהוא שום דבר, שהוא כלום, הסימן שיש לו ענבה דמיונית. על כן יבחר לו אדם מידת הענבה והשפלות בצורתה הבהירה, למען יחזיק ויאמץ וקווי השם יחליפו כוח, הוסיפו, כן, יתגבר אצלם כוח. כן, בבקשה. נגיד, כן, מה זה קשור? טוב, הכעס זה מידה אחרת שאנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך. יהיה לנו שיעור על מידת הכעס בעזרת השם, בלי נדר. טוב, נעצור כאן. עבודה טובה, תהיו ענבים, ענבה נעימה, ותחזירו לי בבקשה כל הדתיים, מי שלא צריך אותם, תחזירו לי אותם. מי שרוצה יכול להשאיר לעצמו. בבקשה.